Surly Joe the gambler, he will gamble nevermore. His days of stud and hold'em, they are done. It was long about last April he stepped into this saloon, but he never really took to anyone. Surly Joe,
Surly Joe,
Surly Joe,
Surly Joe.
Oh, wherever he's gambling now, I don't know.
We don't know.
He was slick, but I was slicker. He drew quick, but I was quicker. And the table stopped his ticker. Surly Joe,
yeehaw!
Surly Joe.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הקולנוע של אין הדג מכת בכורות, שבו בכל פרק אנחנו עוסקים בסרט הביקורים של במאי או במאית מרחבי העולם. אני יונתן צוריה ואיתי
תום שפירה.
והיום אנחנו עוסקים בסרט ביקורים של במאי, אני לא חושב שהוא כזה מוכר, אני לא יודע אם יש לו באמת, אתה יודע, קהילה כזאת אוהדת של אנשים, אבל אמרנו ניגש למחוץ, אתה יודע, למחוץ לאזור הנוחות שלנו. וזה אתגר רייט?
לא, 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 מבטאים את זה רייטה.
אתגר רייטה,
כן.
עם סרט הביקורים שלו, אני כמובן, אני ותום משתעשעים, אנחנו...
שמו של הבמאי הוא אתגר רייט.
כן, והוא במאי מעט פופולרי, ואנחנו כן אנחנו נדבר על סרט הביקורים שלו, הלא הוא מת על המתים, שכולם למדנו להכיר ב-2004, האם לא כך, תום?
לא.
אודיובול גספ.
כן, אודיובול גספ זה השם של הסרט הבא שלו, אבל בינתיים נדבר על הסרט הראשון שלו באמת, A Fistful of Fingers מ-1995, בדיוק המאה שעברה. ידעתם שבמאי כזה ותיק שהוא עבד עוד במאה הקודמת?
אין, רואים עליו את השערות הלבנות, הוא וקלינט איסטווד. כן, בעבור חופן אצבעות, סרט שלדעתי לא רק שהוא לא הופץ בארץ מן הסתם, הוא בקושי הופץ בקולנועים לדעתי, ואם כן, אלה היו דברים מאוד קצרים, זה מעין הלפני הכל של אדגר רייט, לפני אפילו אם אתם מכירים את ספייסט או סדרות אחרות שלו, זה מעין הדבר הראשון שהוא עשה אי פעם בחיים שלו, וזה בו זמנית מאוד מאוד יתווה את הדרך לכל מה שאתה חושב עליו, כשאתה חושב על סרטים של אדגר רייט, יש שם בדיחות שכמעט כאילו, הם לא אחת לאחת, אבל אתה רואה את הניצנים שלהם שיצוצו, אבל מצד שני, זה כיוון אחר לחלוטין מהסרטים של אדגר רייט שאנחנו מכירים. A Fistful of Fingers, כפי שאפשר לשמוע מהשם שלו, הוא פרודיה על מערבונים. הגיבור מילולית נקרא הגיבור ללא שם, כמו הגיבור של קלינט איסטווד, הוא עושה חיקוי כמה שרק אפשר, עם הכל המחוספס והנמוך, עם הפונצ'ו, עם הכובע. אבל בניגוד לסרטים כמו מת על המתים, שוטרים לוהטים, שהם בו זמנית פרודיות אבל מחוות אוהבות, בעבור חופן אצבעות הוא סרט שהולך במסורת של הזוקרים ושל מל ברוקס, והוא פשוט ספוף. הוא צוחק על קובנציות קולנועיות, הוא צוחק על מערבונים, הוא גם מלא אהבה, אבל הוא לא במקביל, הוא לא סרט מערבונים טוב, כמו שמת על המתים הוא סרט זומבים טוב, וכו וכו. הוא רק פרודיה, והוא מתפקד, אם הוא מתפקד, שזאת שאלה חשובה, נטו כפרודיה.
כן, טוב, זהו, אני שמח שהסכמנו, זה היה הפרק הזה. אוקיי. עכשיו, קצת ברצינות, ואגב, יהיו ספוילרים, למקרה שלא הובן מהסגנון של הפרק.
כן, למרות שכאילו זה בעיקר יהיה ספוילרים, אני מניח לבדיחות, כי העלילה היא לא משהו שאתה עוצר את נשימתך ואומר, איזה טוויסט מדהים. כלומר, אפילו של אדגר רייט, כן בסרטים האחרים שלו, יהיה כובד משקל העלילה, וזה בהחלט יהיה חלק נכבד מהסרטים שלו, כספוף כמעט ואין כאילו, יש איש טוב, יש איש רע, תנחשו מה קורה בסוף.
מכל הסרטים שדיברנו עליהם, זה הייתי אומר הכי מרגיש משהו שהוא לא סרט, אלא יותר פרוטו סרט, כאילו...
כן.
יש גרסאות, נגיד, אפשר להגיד על, את יודע, הגרסה המוקדמת של כוכב אפל, שהיא פרוטו סרט, אבל מה שאנחנו ראינו, כאילו הגרסה הסופית, היא סרט, אתה יודע, סרט עם תקציב מוגבל, ומראות במדיחות של אין לנו כסף, אין לנו זמן... אבל סרט, בסופו של דבר טעם רע. אתה יודע, בסופו של דבר הוא נראה כמו סרט מוגבל באמצעים. A Fistful of Fingers אם הוא לא היה יוצא במאה ה-20 אלא במאה ה-21, הוא לא היה סרט, היה שורה של מערכונים ביוטיוב.
כן. אני חושב שבאמת ההצבעה הכי חזקה כאן היא באמת עם Bad Taste. ויש עוד סרט אחד שאנחנו לא עסקנו בו ולא נעסוק בו בפודקאסט שמאוד זועק לקווים מקבילים, וזה הסרט הראשון של טרי פארקר מסאוף פארק, קניבל דה מיוזיקל, ש... עוד פעם, יש דברים דומים אבל שונים, אבל אני אתחיל קודם עם Bad Taste. אתה כן רואה משהו בזה שפיטר ג'קסון, ואני אומר את זה לא בלב קל, הוא במאי ויזואלי קצת יותר, לפחות בהתחלה סגור על עצמו מאדגר רייט. כי למרות שכאמור, אתה יודע, את טעם רע הם צילמו למשך המון זמן, יום אחד בכל שבוע, הם היו צריכים להקפיד על הכל, לא היה להם תקציב בכלל, הם עשו מלא דברים, הוא עדיין נראה בצורה מאוד מרשימה, כמו סרט, והם לא צריכים לקרוץ למצלמה ולהגיד, אבל אין לו תקציב, כי זה סתם סרט. A Fistful of Fingers לא אומר את המילים שאמרתי עכשיו בצורה חד משמעית, אבל הוא מאוד נשען על זה שכזה תקשיבו. כמה חבר'ה יצאו לצלם סרט, אנחנו מקווים שתהנו, אנחנו נהננו, תודה שבאתם.
כן, זה ברמה הזאת. מאוד כזה וידאו יוטיובי של כזה, איך אתם צוחקים, אנחנו צוחקים על עצמנו, אז אתם לא יכולים לצחוק עלינו.
כן.
ובמידה רבה אני חושב שזה היה עובד יותר טוב בתור סדרה של מערכונים, אתה יודע, אני מדמיין את זה בהחלט מרוויח הרבה יותר צופים משזה הרוויח בגרצה המקורית שלו בכזה, אתה יודע, 7-8 וידאוים קצרים בשם, אתה יודע, The Mysterious Stranger Rides Again.
כן. תראה, אני חושב שכן, אני חושב שמה ש... כאילו מישהו, אחת התגובות שראיתי לסרט זה, זה אלו, איזה כיף שאדגר רייט נהיה יותר מצחיק מזה. וקשה קודם כל שלא להסכים. כלומר, זה סרט שאתה רואה הרבה מהבדיחות שלו, ואתה אומר, עוד 10... עוד מה, כמה זה הוא מאז שהוא עושה את זה ואת ספייסט ומת על הביטים? 8 שנים? 3 שנים? עוד 4 שנים הבדיחה הזאת הייתה מצחיקה. לא בשינוי גדול, לא בזה. שחקן שקצת עובדים איתו יותר על תזמון קומי, עריכה יותר כאילו כמו שאדגר רייט באמת חזק בעריכות, יודע לערוך, והבדיחה הזאת הייתה עובדת. אבל הסרט הזה, בטח באיכות שיש כיום, הוא לא יצא בשחזור קריטריון מרהיב, אז האיכות שיש היום היא משהו שנע בין VHS ל-DVD מאוד מוקדם. הרבה מהבדיחות שמתרחשות בלילה, אתה פשוט לא רואה כמעט מה שקורה, והרבה מהבדיחות סאונד הולך לאיבוד, ובעריכה של קומדיה אתה חייב לראות ולשמוע דברים כאלה, כי מדי פעם זה רק, אתה יודע, עוד חצי טון יותר ברור, והבדיחה מצחיקה, והעריכה השנייה לפני, והכל מתחבר, ובעבור חופן אצבעות, יש דברים שעובדים, יש בדיחות שנוחתות, ואני חייב להגיד שבצפייה שנייה, נהניתי הרבה יותר מצפייה ראשונה. שזה מאפיין שיש להרבה סרטי אדגר רייט, והתפלאתי למצוא שזה נכון גם עבור חפון אצבעות.
כאילו, אבל... אי אפשר להגיד עליו שהוא לא מנסה. כאילו, שהוא כן. לא מאתגר את עצמו, וכשאני אומר שזה יכול להיות וידאו ביוטיוב, יש לו עדיין יותר תעוזה קולנועית מוידאו ביוטיוב, ואני אפילו אגיד את זה ככה, כבר ב-1995, עם תקציב של... כמה אלפי לירות סטרלינג, שזה אני מאמין $500 מיליון, מאונחים של ימינו, עם תקציב של כמה אלפי לירות סטרלינג, הוא עדיין מנסה יותר מכל קומדיה אמריקאית ב-20 השנים האחרונות.
כל זה הרבה, אבל הרבה, כן, ההלך רוח, בוא נגיד זה ככה, אתה משווה את זה לסרטים של ג'אדה פאטו, רואים שהוא מנסה לעשות עם זה.
אני אחזיר אותנו לימים שבהם הקלטתי פודקאסט קולנוע בשם שורה שנייה באמצע, שנמצא כבר שנה כמעט בתרדמת, וכל פעם שדיברנו על קומדיה אמריקאית, היו צריכים להחזיק אותי ופשוט לקלל את השם של ג'אדה פאטו במשך כל הפרק, כי אני לא יודע איך הוא בתור בן אדם, יכול להיות שהוא אחלה בן אדם, האיש שמיד את הקונספט של קומדיה בקולנוע האמריקאי. השמיד, כאילו... כל הסרטים הקומיים, מאז שג'אד אפטאו נהיה השם דבר, הם חבורה של אנשים שיושבים ביחד, מלמלים אחד לשני, אתה יודע, אפילו לא פאנצ'ים, כי זה, אתה יודע, על פאנצ'ים אתה עובד, אלא אילתורים כאלה של חי חי חי, זה לא מצחיק, ואין שום, אתה יודע, המצלמה באותה, זה באותה מידה יכול להיות הצגה בקאמרי, כאילו, המצלמה לא עושה כלום, העריכה לא עושה כלום. ואדגר רייט, כבר בסרט הראשון שלו אומר, זה קולנוע, כאילו, אפשר לעשות בדיחות מזה שנגיד, אתה יודע, המצלמה מראה דבר אחד, ואני מראה דבר אחר. שעשו בדיחות מזה שאני מראה לך משהו, ופתאום יש קאט למשהו אחר לגמרי, והבדיחה היא ששני הדברים האלה מתחברים בצורה מעניינת.
כן, נגיד, כאילו, אז זה כאמור מה שאני אומר, נגיד, הבדיחות שאני חושב שהיו עובדות בעוד יותר. יש נגיד את הבדיחה שהוא מאיים על האנשים כזה, תגידו לי איפה, the squinting? The squinter? אני לא זוכר איך קוראים לו. The squint. תגיד לי איפה the squint, והוא מאיים, והוא מאיים, והוא מאיים, ואז הוא כזה, היה הומלס קטן, ואז רואים כאילו פשוט כלב, ואז הכלב גם, כאילו, וזה כבר בדיחה מצחיקה בפני עצמה, ששוב, לא לחלוטין פוגעת, כי גם זה קצת כאילו נבנה, וגם משהו בקצב שם קצת אוף, אבל אז הוא כן מצליח להמשיך אותה לעוד שנייה, ושוב, אני מרגיש שאם כאילו, לא יודע אם זה יותר תקציב, כמו שזה גם באמת יותר ניסיון שהוא צובר לאורך השנים, הוא היה יכול להפוך את זה ליותר מצחיק. אני אגיד את זאת כך, מכל הסרטים הראשונים שראינו ודיברנו עליהם עד כה, זה הסרט היחידי שאני אומר, ממש בא לי שאדגר רייט שיעשה טייק שני על זה. לאו דווקא התסריט הזה, כאילו מילה במילה עם זה, יש הרבה דברים שצריכים לעוף, הרבה דברים שצריכים להיכנס, אבל מערבון ספגטי של אדגר רייט, גם אם יותר ספופי, גם יותר בכיוון של טרילוגיית הקורנטו, A Fistful of Fingers שכנע אותי שזה יכול להיות משהו ממש טוב, כי הגרסה הטיוטה הראשונית שהוא צילם עם חברים שלו בלי תקציב בעיירה בריטית שהמבטאים האמריקאים נשמעים נורא, הייתה מספיק טובה בשבילי בשביל לשכנע שזה כאילו אוקיי, זה פיצ'ר שהייתי רוצה להשקיע בו.
כאילו זה יכול להיות יותר טוב אם הוא יעשה דבר אחד מאוד מאוד חשוב, אם הוא ייפטר מהתפקיד של Running Sore.
אני okay. לא חושב שזה רק זה, אבל זה כאילו... נקודת התחלה טובה, כן.
אוקיי. אתה יודע, אנשים כל הזמן אוהבים להגיד, פעם זה היה אחרת, והיום, אתה יודע, הכללים השתנו, ואני כזה, לא, כבר ב-1995 ללהק בן אדם לבן, מאוד לבן אפילו, ברד פייס, כאילו בתור נייטיב אמריקן, אתה יודע, היינו כבר אחרי לראות עם זה, ואם זה היה כזה, לא. ו... עוד פעם, מיילים זה היה דמות שמופיעה בסרט לחמש שניות, כשהוא רק הופיע בהתחלה, אמרתי, אוקיי, בסדר, זה פאנץ' ונעבור, אבל לא, כאילו, הוא שם כל הסרט, כאילו, הוא מופיע, מה, בדקה 20 או משהו כזה, 15?
כן, זה סרט מאוד קצר.
והוא נשאר עד הסוף, וגם לא, אתה יודע, אתה אומר זו פרודיה, אבל העובדה שהוא שם, כאילו, זה לא פרודיה על... אנשים לבנים, זה לא שהסרט מנסה להעיר הערה כלשהי על התפקיד של האינדיאני במיתוס הקולנועי של המערבון, פשוט כזה, טוב, הסרטים האלה יש דמות של נייטיב אמריקן, אז אנחנו צריכים גם נייטיב אמריקן, שיהיה איתו כל, אתה יודע, יהיה איתו בדיחות כי זה סרט הומוריסטי, ואין, מן הסתם, אנחנו באנגליה, אין הרבה נייטיב אמריקן שגרים שם, ובטח לא כאלה שאתגרה את הקיר, אז אני פשוט אלהק את החבר שלי שנמצא פה לידי, או whatever.
כן. אני חושב שהבעיה העיקרית עם הדמות שלו זה בעיקר שכזה, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על סרטי טוסטרים כזה, למה הוא אינדיאני? כאילו למה הוא יליד אמריקאי? אין שום דבר בדמות הזאת שכזה, כן, זה חלק חשוב מהדמות הזאת. כאילו אפילו אתה יודע אם אנחנו מדברים על דברים כמו רוקדים זאבים, אז אוקיי, המיתוס הזה. פה זה מאוד הרגיש כמו, טוב, אנחנו עושים סרט שהוא מערבון, צריך את הדמות הזאת. אבל כמו שאתה אומר, אין ממש קלישאות שמתחברות. כלומר, הם לא צוחקים על רוקדים זאבים, או ליטל ביג מן, או לא יודע, סרטי, אין הרבה מלא סרטי אינדיאנים, או איזשהם קלישאות אינדיאנים ודברים כאלה. הוא פשוט דמות, ורוב מה שהוא עושה זה רק, אתה יודע, הוא שם כמישהו שלא יודע דברים. אז לכאורה נו נאי מסביר לו... כל הסצנה עם האבטיחים היא מאוד מצחיקה, אבל הוא לא היה חייב להיות דווקא הדמות הזאת. הוא היה יכול להיות כאילו, סתם אתה יודע, נער כצעיר שהולך לחפש את מזלו ונו נאים אוסף בדרך. אז כלומר, כל הדמות הזאת באמת צריכה לעבור שכתוב, למרות שכן, יש משהו אחד, אם אנחנו מדברים על דברים שהוא מודע עליהם, שאני לא בטוח שזה הפך את זה ליותר טוב, אבל כן... אני אנסה לחפש את המילה, אבל כן הוא שם לב על זה, וזה אפשר לדבר על זה גם בהקשר של הבמאי בסך הכל, כי יש בהחלט מה לדבר על זה, וזה הייצוג הנשי שבו יש דמות אחת של אישה בעצם בערך, כאילו יש כמה דמויות וכל הדמויות ממש אין להם שורות, וזה מגיע לסי שדמות אחת שהשחקן כמו שאמרנו שמשחק את האינדיאני מגלם בא ואומר אני מציל אותך, יש לי שורה? לא וכאילו זה מאוד מודע עצמו וזה, אבל זה בהקשר הרחב של נשים ביצירה של אדגר רייט, והאם הוא נותן להם מקום, זה מעניין להסתכל על זה בקטע כזה, אבל אני לא יודע מה בדיוק להגיד על זה. אז כן, אני מסכים איתך שהדבר הראשון שצריך ללכת הוא, או לפחות כאילו למצוא משהו אמיתי לעשות איתו, זה הדמות של מרטין קרטיס רנינג סור.
מה אנחנו חושבים על אדגר הנכון בעצמו, כאילו, מעבר לסרט הזה?
תראה, אני חושב שבגדול, איכשהו, היה לו כאילו, הוא היה באיזשהו סי, מבחינת המוניטין שלו נקרא לזה ככה, בערך באזור 2010-2013, שהוא סיים את טרילוגיית הקורנטו שלו, ועשה בעצם את גם סקוט פילגרים שזכה לו בהרבה דברים. ואז הוא וסיימון פג בעצם התפצלו. והוא הלך לעשות את בייבי דרייבר, וסיימון פג עשה מלא פרויקטים. ובייבי דרייבר, קשה להגיד שהוא הסרט הכי טוב של אדגר רייט.
הוא לא הסרט הכי מצליח כלכלית של אדגר רייט?
הוא הסרט הכי מצליח כלכלית של אדגר רייט, וכל הכבוד לו. אבל מכיוון שזה כאילו הדבר הראשון שהוא עשה, איך שהוא סיים את השותפות איזו, כלומר, כשאנחנו שואלים מה אנחנו חושבים על אדגר רייט, קצת צריך לזכור שאדגר רייט עשה 5 סרטים, ולעומת חלק מהבמאים שדיברנו עליהם, זה כלום. כלומר, בסרט החמישי שלו, קווינטן טרנטינו היה בקיל ביל 2, ותחשוב על כמה שונה לדבר על קווינטן טרנטינו אחרי קיל ביל 2, או אפילו דף פרוף, אם הם חושבים את קיל ביל לסרט אחד, לעומת לדבר על קווינטן טרנטינו היום, שהוא אנחנו יודעים שכבר כאילו חצי מהקריירה שלו, זה בעצם ה... אפוסים היסטוריים נקמתיים, כלומר שהם כמעט משתווים בגודלם לכל הסרטים המוקדמים שלו של סרטי פשע קטנים על פושעים אמריקאים. אז אני חושב שמאוד מאוד הוא בעצם נמצא בנקודת, אני לא יודע אם make or break, כאילו מה הוא, בין 40, 50, יש לו קריירה שלמה לפניו.
הוא נראה כמו תינוק.
כן, הוא נראה כמו תינוק, אבל מאוד מאוד נוכל קצת נראה לי לקבל איזה טעם סופי לכזה, האם הוא באמת one of the greats, או כאילו היה לו התחלה מצוינת ואז הוא הלך לאיבוד בהוליווד, היא עם אמש בסוהו, שהוא אפילו לא של הוליווד, הוא בריטי לחלוטין לדעתי. הסרט אימה, מסע בזמן הלא ברור שלו, של העתיד.
מה שאני חושש לגביו באופן כללי זה שאנחנו בדרך לעוד מקרה של ג'וס וידן, ואני לא מתכוון במובן של ההטרדות המיניות, לא ההטרדות המיניות, סליחה.
ההתנהגות לא
ממש. ההתנהגות הבזויה, כן.
כן.
כי אני לא יודע, אתה יודע, בינתיים אדגר רייט נראה כמו בן אדם בסדר. מצד שני, כמו הוליווד, קולנוע, לך תדע. אלא יותר בקטע של הבמה הזה שהחנונים אוהבים ומרומים אותו לדרגת אל, וברמה הזאת אתה יכול רק לאכזב. כאילו, כשכולם אומרים אתה גאון, אתה גאון כל הזמן, אתה בסוף עושה את הדבר הכי טיפשי שאפשר. זה די מחייב המציאות. ומה גם שכאמור בינתיים הרפטואר, ואני מאוד אוהב את הרפטואר שלו, הוא די מוגבל. כמו שאמרת, הוא עשה 6 סרטים, מתוכם 4 הם ספופים בדרגות שונות, ושני אחרים הם, אתה יודע, מצד אחד הם קצת כזה ז'אנר בסטינג, מצד שני הם גם כן נוטים לכיוון הקומי, עם דגש של עריכה והרבה טריקים פלאשים, והשאלה היא באמת, האם הוא יכול לעשות משהו אחר? כאילו, האם הוא יכול לעשות סרט שהוא באמת לא ערוך, אתה יודע, בהייפר כזה? האם הוא יכול לתת לדמויות לשבת ולתת לעשות את עצמן, כאילו?
אגב, שעוד באמת משהו מעניין שנוכל לעקוב אחרי זה, שזה הדוקומנטרי שלו שהוא מוציא השנה, שזה לא ברור מאליו שהוא בכלל עושה דוקומנטרי, אבל הוא עושה סרט תעודי על הלהקה ספארקס, שזאת להקה שמאוד, כאילו ניסיתי קצת לראות על מה מדובר, אחרי שאמרו ספארקס, וכולם אמרו זה להקה מדהימה, ששנים, ואיך אתה יכול לראות? ואז הייתי כזה, אני מניח בשביל אנשים אחרים, אני לא מתחבר, אבל תהנו.
זה להקת מטל?
לא.
אז לא מעניין אותי. זהו.
אגב, זה מקרין, זה יקרין עוד יומיים. כאילו, כשנשדר את זה, זה יהיה בעבר הרחוק, אבל בהווה של ימינו, עוד יומיים תהיה הבחורה של זה בפסטיבל סאנדנס.
הפודקאסט הזה אגב מוקלט בפברואר 2020, אתה יודע, לא נראה לי שהעולם משתנה יותר מדי, אני חושב שזה הכל ממשיך על מי מנוחות.
קוראים להם אמריקן פופ אנד רוק דואו. זה ההגדרה שלהם בוויקיפדיה, שכידוע, כל דבר שהם אומרים הוא 100%
נשמע בדיוק נכון. ההפך המוחלט מהטעם שלי.
כן. וואו, זה סרט ארוך, הוא 135 דקות. למה?
נשמע ההפך המוחלט מהטעם שלי פלוס אקסטרה דאבל. במיוחד בימינו.
כן, אני חושב יש משהו מסוים שאנחנו היינו יכולים לקבל מהתסריט שהוא כאילו, כמו שאתה אומר, יש לי באמת תחושה לגביו של כאילו, אני רוצה לראות אותו כמו כאילו באמת כמו ג'וס וידון. אוקיי, ג'וס וידון היה לו פתיחה נהדרת, מבחינת לפחות, אתה יודע, גיקים של כאילו, אוקיי, הוא היה במקום הנכון, בזמן הנכון, עם הדברים הנכונים, ואז הוא לא ממש השכיל להתקדם, לדעתי, אוקיי, אפשר לדבר על זה, אפשר להתווכח על זה, אבל כאילו, מאז 2013 בעצם, גם 2012, הוא לא באמת הצליח להתקדם עם ההתפתחויות התסריטיות, כלומר, הוא נשאר מאוד בשטנצים שלו. כלומר, אם ניקח איזשהו ניגוד, סורקין, שפרץ בערך באותו זמן שלו, הצליח להתפתח ככותב, הצליח ללכת למקומות חדשים, ולכן כאילו, למרות שיש לו הרבה את הסורקיניזם, אנחנו עדיין מדברים עליו בסך הכל בעין חיובית, ולא כזה, כן, סורקין הוא עשה בית הלבן, זה היה נחמד, אנחנו ב-2020, אתה לא יכול לחיות לעד על זה שעשית את בפי. ואדגר רייט זה באמת מאוד מאוד שאלה של כזה, טוב, עשית את סקוט פילגרים 2010, שזה באמת היה איזשהו סי מבחינת זה, בייבי דרייבר היה ניסיון לגוון, אבל אני לא יודע מה אני באמת מרגיש לגביו. האם אתה מצליח להביא את זה לרמה הבאה, שאנחנו יודעים שאתה באמת במאי גדול, עם חזון גדול, שבאמת עושה דברים עצומים שאנחנו נזכור לעד, או אם היית טרנד בשנת 2010, 2000 המוקדמות. וזו תשובה שאין לי עדיין, שאלה שאין לי באמת תשובה עליה, ואני כן חושב שהשנה האחרונה, עם השתי סרטים שלו, קצת תעזור לנו יותר, כאילו, לנווה את הספינה הזאת, למרות ששוב, יש לו עתיד מלא לפניו, כאילו, אתה יודע, יכול להיות שעוד 20 שנה, הוא לפתע יפציץ ביצירות מופת אבסטרקטיות על עזים. כנראה שלא.
אתה יודע, לך תדע, שון דה שיפ, אתה יודע, the photorealistic version.
כן, שון דה שיפ אוף דה דד.
ובחזרה לפיסטפול הפינגרס. בכלל, יש קצת בעיה אינרנטית, אני חושב, בלעשות פרודיה על ז'אנר, זה לא סתם מארוון, זה ספציפית ספגטי ווסטרן, כן? זה מאוד כזה, כמו שאמרת, קלינט איסטווד. שהז'אנר הזה בעצמו, אתה יודע, נוצר בתור מין כזה, לא פרודיה, אלא לעג למארוונים האמריקאים הקלאסיים, ו... כשהוא הפסיק להתקיים, אתה יודע, כשבשנות ה-70 המאוחרות, הוא כבר בעצמו עבר כל כך הרבה פרודיות, כאילו כבר עברנו את קוראים לי טרינטי, ואת My Name is Nobody, האם אתה יכול לעשות פרודי על משהו שהוא כבר אינרנטית פרודי, ומסתיים במין כזה טוב, כולם מכירים כבר את כל הטרופים?
כן, זאת שאלה מאוד, כאילו, אני חושב שהוא כן כאמור מצליח. הצפייה השנייה שלי, אחרי שבצפייה השנייה הייתי כזה, אוקיי, זה סרט של אדגר רייט, בואו נדבר עליו, כאילו זה סתם משהו להעלות לאנשים שלא יודעים איפה זה בא להם, אבל בצפייה השנייה אני כן חושב שהוא מצליח להביא קצת יותר דברים, לאו דווקא על המערבונים. כלומר, אני לא חושב שהוא באמת מצליח להגיד משהו על מערבונים, כמו וייב ויותר וייב בכאילו, כן, זה כמו מונטי פייטוני לדברים מסוימים. כלומר, חלק מהבדיחות, בעוד שההומור של אדגר רייט יתפתח להומור די עצמאי, שכמו שאתה אומר, מאוד מבוסס על אמצעים קולנועיים, אמצעים חזותיים, והתכתבות עם באמת מסורות קולנועיות וז'אנרים, Fistful of Fingers קצת, יש כאילו את הבדיחה לקראת הסוף, שהוא רואה שהסוס שלו חי, ואז עושים cutaway, ורואים שזה כזה תוכנית דודו טופז, אז זה מאוד הזכיר לי, כאילו, את הסיום בערך של הגביע הקדוש. לא מצחיק כמוהו, אבל בהחלט באותו סגנון של כאילו, למה הדבר הזה קרה קולנועית? בוא נחשוב על הסיבה הכי מטומטמת שזה יכול להיות. ובניגוד לסרטים האחרים שלו, שינסו כן ללכת צעד צעד ולקשר הכל בצורה נורמלית. אז כאילו, זה שהסוס שלו חי בסוף, זה לא פרודיה על מערבונים בשום צורה. זה פרודיה על קולנוע. והרבה דברים שם יש שהם מרגישים יותר כמו פרודיה בכלליות על קולנוע ועל מוסכמות של עריכה ומוסכמות של צילום, מאשר באמת אתה יכול להגיד, זה הוא צוחק על הפעם הזאת שקלינט איסטווד עשה ככה וככה. או שסרג'יו ליאונה אוהב דברים כאלה. המקום היחידי אגב שכן יש מאוד אלמנטים של פרודיה זה הפסקול, שממש כאילו צוחקים על איניגו מרוקונה, ועושים כזה, וכל מיני קולות מטומטמים כאלה, בצורה שכאילו, כמעט יכולה לעבור כאפית, אבל בשנייה שמקשיבים לזה כזה לא, זה מטומטם ממש.
כן, כן, אני מסכים. תראה, המבחן הכי גדול לקומדיה זה אם היא מצחיקה, ופיספול הפינגרס, די מצחיק. אתה יודע, אני לא חושב שהוא הכי מצחיק בעולם, וכאמור, הדמות של רנינג סור, לא בא לי בטוב, בגרסה הכי נחמדה של איך שאני יכול להגיד את זה. אבל, אתה יודע, יש הרבה סוגים של בדיחות, ואם בדיחה לא עובדת זה בסדר, כי היא קצרה מספיק ועוברים להבא בתור. הם לא נשענים על אותה, אתה יודע, בדיחה שוב ושוב ושוב, אלא אם הבדיחה היא שהבדיחה מתארכת יותר מדי, כמו כאמור, כשהוא מתחקר את כולם בבר וזה כזה, בן אדם אחד, בן אדם שני, בן אדם שלישי, בן אדם רביעי, בן אדם חמישי, כלב לב חמוד, וכך הלאה וכך הלאה.
יש אגב, דיברנו על זה, יש את הבדיחה הספציפית, שאני לא, כאילו, זה עלה רק לי או גם לך, שכולם אומרים את אותו דבר, ואז ישר עלה לי שוטרים לוהטים לראש. כשהוא מגיע לפאב הפעם הראשונה והוא שואל, have you seen this man? No, we have not. כולם עונים כזה ביחד, זה לא מה שהם אומרים. אז זה ישר קפץ לי the greater good בשוטרים לעתים כאמור.
יכול להיות.
ורציתי להגיד באמת על סרט אחר של אותה תקופה, שאפילו לפני זה, וזה מאוד מרשים, כי אתה מאוד מקשר את ריי פארקר לשנות ה-90 ואת אדגר רייט לשנות ה-2000. ראית את קניבל המחזמר של טריי פארקר?
לא ראיתי את קניבל המחזמר, ראיתי את בסקייטבול של טריי פארקר, אבל זה היה כבר נראה לי אחרי שמתפרסמו, סאוף פארק.
קודם כל זה אחרי, בית כל זה לא שלו, זה של אחד הצוקרים והם רק מככבים.
אה, זכרתי שהם היו המעורבים בתור הבמאים, אבל בסדר, טעות שלי.
אלא, הכל בסדר כמובן. למרות שעכשיו אתה גרמת לי לחשוב האם זה היה הראשון שלו או אורגזמו.
את אורגזמו ראיתי, אני מצטער על כך, אבל ראיתי אותו.
אני חושב שזה זה, איפה בלה בלה בלה, לא, אוקיי, כן, צדקתי, אז אלו, וגם צדקתי וטעיתי, כי הראשון זה קניבל המחזמר, אבל הוא כן יצא שנה לפני, או שנתיים לפני, אני לא סגור, ושניהם בעצם הערבונים בתקציב מאוד נמוך, עם החברים של הבמאי בצורה מאוד ניכרת, והם עושים כל מיני בדיחות מוזרות, ובאמת כאילו אתה רואה את זה, ואתה אומר, וואו, יום אחד זה יכול להיות טוב, אבל היום זה כזה, ואתה רואה שהם התפתחו למקומות מאוד שונים, וזה בצפייה שנייה מאוד, כאילו ראיתי גם נראה לי את קניבל איזה פעמיים שלוש, ושוב, הסרטים האלה שניהם, כמו שאתה אומר, הם קומדיות, מה המבחן, הם מצחיקים, הם מצחיקים. אבל שניהם ערבונים עם אנשים שכאילו בבירור לא הצליחו להשקיע יותר מדי כדי לגרום לסרט שלהם לראות כמו מערבון. שניהם יש להם במאי קומדיה מאוד מוכרים שעשו דברים אחרים לחלוטין או אחרים מספיק. וכן, וזה מאוד מאוד קשה לי את שני הסרטים האלה ביחד, אבל על טריי פארקר אנחנו לא נדבר עכשיו, כי זה היה מוזר. וזה היה מוזר לי גם קצת לגלות בפיספול הפינגרס, שאין אפילו כאילו את סיימון פג כזה כחבר, זה מאוד מוזר לחשוב שהיה תקופה שאדגר רייט לא הכיר את סיימון פג.
כאילו, זה התקופה עכשיו גם, לא? שסיימון פג הפך... סיימון פג הפך מכוכב של קומדיות שאנחנו אוהבים לסיידקיק של טום קרוז, כי זה משהו מוכר בשבילו בימינו, נכון? בתור הבחור המצחיק במשימה בלתי אפשרית. הוא מופיע בסרטים משל עצמו, אבל אם אתה שואל אנשים מאיפה הסיימון פג הזה כרגע, זה... הבחור המשחיק לכאורה מסרטי משימה בלתי אפשרית. זה שמסתכל על טום קרוז ואומר, וואו, טום קרוז, אתה לא יכול לעשות זה. ואז טום קרוז כזה מחייך, כזה מנפנף את השיער שלו ואומר, תראה אותי. ואז הוא עושה משהו.
כן, תראה, בסופו של דבר, אני קצת מסתכל על הקריירה כיום של סיימון פג, כמעין גרסה יותר טובה של הקריירה של אדם סנדלר ברגעים מסוימים, שכזה, אני יכול לעשות כל מה שבא לי. מה אני רוצה לעשות? אני אוהב סרטי ז'אנר גרועים. אני פשוט אהיה בסרטי ז'אנר גרועים. מה אכפת לי? לי טוב, לי נחמד, החיים שלי טובים. וכזה, אתה יודע, הוא בסטארטרק, והוא מסמל את אפשרית, הוא מדי פעם בעוד איזה סרט או שניים, הוא עושה סרט שמוטי פייטן מעורבים בו איכשהו, כאילו כזה, כן, זה נשמע כמו משהו שכזה, אם לא היה אכפת לי מה הקונצנזוס עליי, וסתם הייתי רוצה לעשות דברים שאני אוהב לעשות, יש מצב שהייתי, זה בדיוק מה שהייתי עושה. וזה עצוב, כי כאמור, הוא יותר מזה שהוא שחקן מאוד טוב, הוא לא כאילו פסגת השחקנים הקומיים, הוא כותב מבריק, והוא ממש לא השקיע בזה בעשור האחרון, או כמה זמן שעבר מאז סוף העולם בכלל.
סיימון פג היה בחמישה סרטים ב-2018. זה קצת הגזמה.
אני חושב שאני יודע רק אחד מהם, כי אחד מהם זה יהיה משימה בלתי אפשרית.
נכון. האחרים יהיו Ready Player One, שבו אתה אשכרה, כן, הוא הופיע שם, נכון, כן. טרמינל, לא זה של סטיבן ספילברג, משהו בשם סלאטרהאוס רולז, אשכרה עם Z בסוף. שלא שמעתי להם אפילו, וקלוברפילד פארדוק, שבו הוא רק עושה וויס אובר קצת.
אז כאמור, זה נשמע כמו סוג הדברים שכזה, אתה יודע, היו באים אליו, היי, אתה רוצה לעשות הופעת אורח בסרט עם חייזרים כללי וכזה, כן, למה לא, אני, אתה חבר שלי, אני חבר שלך, כולנו חברים, בוא אני אעשה שטויות, מה אכפת לי?
לא, כן, אבל באמת, מאז World's End, לא היה לו leading role, כאילו שאני יכול לחשוב עליו בתור כזה, משהו שמנצל את הכישורים שלו, וחבל, כאילו, פשוט חבל.
הם לא רבו, נכון? אין, כאילו, אני לא מכיר
אני לא, פיסת אני רכילות לא יודע, של כזה. רבה. כאילו, גם ניק פרוסט לא הופיע אחרי הכל בבייבי דרייבר.
כן, זה גם נכון.
וניק פרוסט במידה רבה, אתה יודע, כשזה מגיע למקומי, הוא יותר מוכשר מסיימון פג. כאילו, כן, לא, כן, לא יודע כן, בתור כן, כתיבה, כן. אבל בהופעה על המסך, כאילו.
כן, כן, בצורה בלי שום ספק. כן, תראה, אני יודע שהיה, טוב, אנחנו נכנסים למקומות צהובים קצת. אני יודע שהיה לו איזשהו עניין עם אלכוהוליזם לסיימון פג, אז יכול להיות שזה השפיע על דברים. אבל אנחנו באמת נכנסים למקומות מאוד עצובים, אז בואו נפסיק.
אני אוהב שאתה מכניס אותנו למקומות עצובים האלה, ואז אתה אומר, טוב, אז בואו נלך אחורה. וזה מוזר, כי אין צהוב בטרילוגיית הקורנטו, נכון? זה אדום, כחול
וירוק. אדום, כחול וירוק, כן.
כן. ופיסטפול הפינגרס, טוב, זה האמת, זה יכול להיות צהוב, כי זה מערבון, ואתה יודע, זה מאוד כזה tainted yellow הרבה פעמים.
כן. אגב, אם הוא עושה בטעות מקשיב לזה וכזה, וואלה, באמת אני אעשה חידוש לפיספל הפינגרס, אני דווקא לא בטוח שאני רוצה לציימון פק בתפקיד ראשי בו. כלומר, הוא יכול בתפקיד, אתה יודע, תפקיד אורח מאוד טוב, אבל כזה אני באמת חושב שזה תפקיד שכאילו מאוד מאוד בנוי על מישהו שאתה לא מכיר ולא פרסונה קומית מוכרת כלשהו, ואתה אומר לו,
הוא יכול להיות דווקא הנבל, סיימון פק.
כן, זה נגיד הוא יכול לעשות, וזה יהיה מצחיק עם זה שהוא בועט לו כאילו הפלשבק הארוך שכזה, מה קרה שם?
כן, הפלשבק שמעתיק מ... זה מועתק בבירור מהיו זמנים במערב, כאילו.
כן. זהו, אם יש לו משהו להגיד על... כאילו, יש הרבה בגדול, אפשר להרחיב, נראה לי, שעות על כל סרט ספציפית של אדגר רייט, אבל אם יש משהו כוללני להגיד על אדגר רייט?
אני אוהב את סיימון פג בתור במאי. אדגר רייט. סליחה. כן, אני אוהב את אדגר רייט בתור במאי, אתה רואה עד כמה שניים אלה מורבים לי בראש. אני גם דואג כאמור מהעובדה שאני אוהב את הסרטים שלו, כי אני פוחד שבאמת זה עוד מקרה של כזה מישהו שאמרנו לו, היי, אתה גאון כל הזמן הזה והוא חייב לאכזב אותך. כי זה, ככה זה קורה, כאילו, כשאתה מפתח ציפיות מוגזמות. ובייבי דרייבר, עד שראיתי את פיספול הפינגר, זה היה סרט הכי פחות טוב שלו, אני חושב. לא רע, אבל כזה...
הכי פחות מלהיב. יש משהו שלא מלהיב בבייבי דרייבר. זה סרט שהוא מאוד... ואני קצת מאשים את אנסל אלגורט, שזה גם נראה לי... לא משנה.
כן, כולנו רוצים להאשים את אנסל אלגורט, לגיטימי לגמרי.
כי שכזה הוא לא באמת... כאילו, כאמור, זה תפקיד שהוא קצת כאילו, טוב, אתה הבחור שמתקשה להביע את הרגשות שלו וכאלה, אבל הוא ההפך מפצצת קריצמה... אני לא יודע מה ההיפוך של פצצה, בניית קריזמה, כאילו, אתה צופה בו וכזה, כשהוא מאוהב, אתה לא מרגיש שאתה מאוהב, ואתה לא מרגיש שאכפת לך מערכת היחסים שלו, וכשהוא מגניב...
כאילו, לא אכפת לך גם כי, עוד פעם, אדגר רייט לא טוב בכתיבת דמויות נשיות כל כך.
גם, אבל גם כאילו, דווקא הבחורה שם זה לא לילי ג'יימס, זאת, אני אחפש שנייה, בכל זאת. כן, לילי ג'יימס, מצטער.
אוקיי.
אז לילי ג'יימס כן עושה את התפקיד של בחורה שמתאהבת לאט לאט, כאמור, לא כתוב משהו, אבל היא עושה אותו באופן משכנע וטוב, ואנסל אלגורט אף פעם לא כאילו מביא את זה, והרבה מהליוקים שם מרגישים כמו קלישאה במקום הברקה, נגיד קווין ספייסי, עזוב את כל עניין קווין ספייסי. הוא פשוט מאוד כזה, זה התפקיד שקווין ספייסי עושה. וזה היה גם בשנה הזאת, זה היה נראה לי בדיוק בסוף השנה שהתגלו הדברים, והוציאו אותו מכל הכסף בעולם, והכניסו את כריסטופר פלאמר, ויותר משזה הישג טכני, ויותר מכל ההישגים האלה, זה הישג ליהוקי של כאילו מלהק שאשכרה צריך כזה, אוקיי, מה אם אני צריך להק תפקיד של קווין ספייסי, אבל בלי קווין ספייסי? וזה יוצא יותר טוב, כי שחקנים שאתה מאתגר אותם לתפקידים אחרים, יוצאים יותר טוב, ונגיד ג'ון הם שם עושה תפקיד, שכזה היה אמורות נראה לי הפריצה שלו, זה היה קצת לפני, אחרי שמסיים את מנמן, והוא כזה, שם, ג'ון הם שם.
האמת אני מאוד אהבתי את ג'ון הם שם, בגלל כי הסרט בונה אותך לכיוון אחד, ואז כזה, אתה חושב שהדמות שלו די משנית, ואז פתאום הוא נהיה משהו הרבה יותר מרכזי בעלילה.
אוקיי, אני מקבל, אבל פשוט... אני חושב שהרבה ממה שאני אוהב בסרטים של אתגר רייט זה הדמויות. ואני חושב שזה אחד מסרטים שזה לאו דווקא אני אוהב, אבל זה הכי בא לידי ביטוי, זה סקוט פילגרים, שדמויות שם של שלוש רגעים הן מאופיינות היטב, והן מצחיקות וממש מלועקות כאילו בול. כאילו אוברי פלאזה, מה, היא משחקת שם שלוש רגעים, אבל כל הקטע עם הכללות שלה, וכל זה מבוצע היטב, היא מלוהקת מדהים, וכאילו זה סרט שהליהוק שלו באמת מושלם לכל ביט וביט. ובבייבי דרייבר זה מרגיש שהמלאכת הליהוק מורידה הרבה דברים מהסרט, והבימוי של אדגר רייט מרים כמה שהוא רק יכול, אבל כאילו, יש גבול כמה יכול להיות לי אכפת מאנסל אלגורט, בסופו של דבר.
יכול להיות שבבמים האלה שצריכים שחקנים שידחפו מולו קצת.
כן.
שיעבדו, אתה יודע, לא ירוממו חומרים גבוהים, אלא כזה ייתנו פושבק, יעלו רעיונות, כאילו, יוסיפו משלהם.
כן, אני חושב שאולי חלק ממה שעבד באמת טוב מאוד עם סיימן פג, זה שהם היו מעבר לכאילו במאי ושחקן, הם היו גם תסריטאים, אז היה להם, היה לסיימן פג איזשהו מעורבות ניכרת בסרט, והוא דחף את עצמו, והוא דחף את רייט, ורייט דחף אותו, וזה מאוד הרגיש גם שבלי באמת שהם יותר טובים אחד מהשני, שהם דחפו כל סרט הלאה, כלומר, איך אנחנו יכולים לעשות את זה יותר, יותר מתוחכם, יותר מגניב, יותר, יותר ויותר, לאו כאמור, אני דווקא חושב ששוטרים לא עתים באמצע הוא הכי טוב, אבל זה ברור שהיה שם איזושהי דינמיקה שמחוץ להם, שהיא גילמה את עצמה בתוך הסרט. ובבייבי דרייבר פשוט חסר כל הדברים האלה.
טוב, אז עכשיו אפשר לעשות את המשחק האחרון, אני חושב.
כן, אפשר לעשות את המשחק האחרון. מכל ששת הסרטים של אדגר רייט, רשימה ארוכה מאוד.
אתה רוצה להוסיף גם את הסדרת טלוויזיה? סתם כדי שיהיה לך זה? משהו קצת יותר ארוך לדרג? לא, כי אתה כל הזמן כזה, נו, זה נורא קצר, זה נורא קצר.
אני לא כל הזמן, אמרתי את זה פעמיים. אני בטוח לרעיון, אני לא מוכרח אליו. איך ש... אתה תתחיל ואני אעקוב אחרי הדוגמה שלך.
אוקיי, אז מקום אחרון, Fistful of Fingers, פשוט כי הוא, כאמור, בסיס טוב לדברים יותר טובים שיצמחו אחר כך. ולא אהבתי דמות של האינדיאני, שוב. מעליו, Baby Driver. מבוצע בהרבה כישרון, אבל חסר לו את האלמנט הזה. מעליו, בוא נגיד, World's End, שסרט שהוא מאוד מעניין לצפייה, שהוא מכיל הרבה אלמנטים דומים, אבל אני חושב שמדי פעם שהצורך שלו להיות הצרה, כאילו להגיד כזה, אני מדבר על משהו, על הרבה יותר, משהו הרבה יותר אפל ופרימלי בנפש האנושית וב... אתה יודע, בפסיכוזה של המין האנושי קצת פוגע בו. סקוט פילגרם ורסס דה וורלד, סרט שאתה יודע, קם לתחייה הרבה בזכות העריכה ודמויות המשנה והאקשן וכל הדברים האלה. שון אוף דה דד, באמת קומדיה שקרובה להיות מושלמת כמה שאפשר, והאט פאז, קומדיה שהיא מושלמת.
טוב, אז אני כאילו עושה קונטרול C, קונטרול V. אני חושב שאני מסכים איתך. הדבר היחידי שיכול להיות שאני מחליף שם זה World's End עם סקוט פילגרים מקום שלישי רביעי, כי כאילו אני מאוד אוהב את, כאילו סקוט פילגרים הוא במקום הזה קצת מועדון קרבי שכזה, אני מאוד אוהב את סקוט פילגרים, אני לא בטוח שאני אוהב את האנשים שאוהבים את סקוט פילגרים, שזה אני נכלל בקבוצה הזאת, אני מבין את האירוניה, אבל כאילו כזה, אתה יודע, יש
כאילו... אתה לא רוצה להיות חבר במועדון שיקבל אותך, מועדון מעריצי סקוט פילגרם.
כן, ושוב, וזה לא נכון מכל מי ששומע את זה, מין לסם לא נכון לכולם, אבל יש, כאילו, אני לא יודע אם אתה ראית את הממים האלה של כזה, סקוט פילגרם הרס דור שלם של בנים, ואז לאחר מכן יצא, סקוט פילגרם הרס דור שלם של בנות, וכזה, כן, אני מבין על קצת על מה הם מדברים, למרות שאני חושב שהסרט יותר חכם מזה, אבל כמו שמועדון קרב במרכאות הרס דור שלם של גברים, כאילו לא באמת, אבל כאמור, אז יש לסקוט פילגרים את אותו אפקט של כזה, הוא לא מעודד את כל מה שקורה על המסך, ויש אנשים שהאירוניה הזאת עבדה עליהם.
יש לי שאלה מכם. עכשיו, בהתחשב כן. בכישורי האקשן שלו, כן. מה, איך סקוט פילגרים היה מתקדם במועדון קרב? הוא היה יכול לנצח את טיילר דרדן?
אחד משמעית, לא, לא, זה ככה, בפעם הראשונה לא. אוקיי? כאילו היה מגיע והוא היה כזה, אה, מועדון קרב, זה נשמע חמוד, כן, אני מוריד חולצה, ואז כאילו מכסחים לו את הצורה, אוקיי? ואז כאילו עושים כזה קאט, והוא יושב בחוץ למועדון קרב וכזה, לא יודע, יש לו אייספק על הראש, וכזה כל החברים שלו כזה סקוט המטומטם, והוא כזה, לא, אני חייב להוכיח לרמונה שאני יכול לנצח את המועדון קרב. ואז הוא עושה, אפילו עדיין מונטאז', הוא פשוט הולך לפוצץ דברים, או החנות שלו מתפוצצת בפרויקט מיום, ואז קורה משהו מאוד מטומטם, והוא כאילו, הוא זה שמגלה בטעות לטיילר דרדן, שהוא טיילר דרדן. כזה הוא, אתה יודע, הוא מדבר עם הנרייטר, וכזה לא, זה טיילר דרדן, והוא כבר לא כזה, אבל אתה טיילר דרדן.
בסוף סקוט פילגרים היה טיילר דרדן כל הזמן הזה.
או משהו כזה, איזשהו
טוויסט פישני. שני הסרטים האלה בעצם אותו דבר. באמת אותו סרט. האם אדגר רייט ביים את זה? יודע מה, זה מה שאני רוצה לעתיד, אוקיי? דייוויד פינצ'ר שיביים רימייק לסקוט פילגרים versus the world, ואדגר רייט שיביים רימייק למועדון קרב. נראה לי נערוק ככה שני דורות של גברים במחיר של אחד, וכולנו נרוויח מזה.
אוקיי, אני מסכים. ובכיוון שציינת, אני אציין אותו מחוץ, ספייסט מאוד גבוה. לא יודע אם, כאילו בשלישייה הראשונה מחוץ אליה, ספייסט שם, ואם אנחנו בטעות גם בסרטים שכתב, אז טינטין ליד בייבי דרייבר כזה? אני לא יודע.
לגיטימי.
כן. טוב, זה היה הפרק שלנו. אני כאמור הייתי יונתן צוריה.
אני הייתי תום שפירה.
ותודה רבה שהקשבתם לנו, ונתראה בסרטים. On night guard I'm a-riding around 1,000 bedded steers, and tonight my thoughts are sliding down the trail of distant years. Coyotes howling in the darkness chills my weary bones. Varmints prowl around the campfire makes the cowboy feel at home. Now the cold north wind is blowing, snow comes falling down. Wrapped in my saddle blanket, sleeping on the cold, cold ground. I used to ponder over my luck, I wondered why it never changed. I was happy and free around my mammy's knee, pulling on her apron strings. Beautiful-dee, hello-dee, hello-dee, hello-dee. Hello, dear, hello, dear, hello, dear, hello, dear.